פרשת השבוע היא פרשה ארוכה. היא למעשה נמצאת בתוך חמשת הפרשיות האחרונות של ספר שמות שעוסקות בבניין המקדש, בבניין המשכן. פרשת תרומה תצווה, ובפרשה שלנו יש את פרשת כי תישא. מוזכרים עוד אביזרים במשכן, הכיור והקטורת וסממני הקטורת, שמן המשחה. כמובן, חלק נכבד מהפרשה זוכה את העגל, ועל כל הדברים האלה כמעט יצאנו לדבר. על הקטורת היה לנו שיעורים בשנים שעברו, ועל חטא העגל היו כמה וכמה שיעורים בשנים שחלפו. אחד הדברים שלא הגענו אליו זה סוף הפרשה. בסוף הפרשה מתואר דבר מאוד מעניין, שתראו עוד מעט לאן, לאיזה עומקים הוא מגיע. אני רק אתן סקירה של במה עוסקת הפרשה. למעשה פרשת כי תישא כוללת בתוכה, חוץ מעניין המשכן, וכמו שהזכרנו, הדברים ששייכים למשכן, הכיור, הקטורת, שמן המשחה, הפרשה הזאת למעשה מסכמת תקופה של 120 יום. מתואר שמה מה קרה כשמשה ירד בסוף ה-40 יום הראשונים, עם הלוחות הראשונים. הרי בו' בסיוון היה מעמד הר סיני, בז' בסיוון משה עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה כדי לקבל את התורה. הוא יורד עם הלוחות הראשונים, וב-י"ז בתמוז 40 יום אחרי שהוא עלה להר בז' בסיוון, ובגלל חטא העגל הוא שובר את הלוחות. עכשיו, בגלל חטא העגל, לחטא העגל היו שלוש השלכות מרכזיות. דבר ראשון, הייתה גזרת השמדה על עם ישראל. הרף ממני ואכלם, הניחה לי ואכלם, ומשה מתפלל בהר כבר, והוא מבטל את גזרת הכילוי בתפילה שלו, בתפילת משה בהר, כבר אז, ביום י' ז' בתמוז, עוד לפני שהוא יורד. הוא דוחה את גזרת הכילוי. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו בסוף, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, אבל אני לא אגבה מהם את החוב עכשיו. הדבר השני זה שבירת הלוחות. עכשיו, שבירת הלוחות זה דבר מאוד דרמטי. שבירת הלוחות זה בעצם קטיעה של מהלך קבלת התורה. כי קבלת התורה הייתה שמיעת עשרת הדיברות בנבואה, בו' בסיוון על ידי כל העם, אבל המהלך הזה היה צריך להיות מושלם בזה שמשה יורד עם עשרת הדברים כתובים על לוחות האבן והתורה שהוא למד ב-40 יום ו-40 הלילה. זה לא קרה. הלוחות האלה נשברו. ולכן בעצם מתן תורה לא נגמר. זה היה מין מהלך שהתחיל ולא נגמר. אז זה הדבר הדרמטי שקשור לשבירת הלוחות. זאת אומרת, זה לא סתם שבירת הלוחות באופן טכני, זה קטיעת מהלך קבלת התורה. אז אלה שני דברים. הדבר השלישי שקרה זה סילוק השכינה. סילוק השכינה זאת אומרת, אחרי שעם ישראל אחראי קולקטיבית לחטא העגל, אז פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיות איתנו. ואז היה סילוק שכינה. משה מנסה לתקן את כל שלושת הדברים האלה. ואחרי שהוא יורד, הוא שובר את הלוחות. הוא דן את עובדי העגל, גם זה כתוב שם בפרשה הזאת, הוא דן את עובדי העגל, וויהי ממחרת, אחרי שהוא דן את עובדי העגל, הוא עולה והוא אומר, אני הולך עכשיו להתפלל שהקדוש ברוך הוא יכפר על חטאתכם, מבחינה זו שנקבל את התורה שלא קיבלנו. כלומר, הוא עולה עכשיו לבקש את השלמת המהלך שנקטע עם חטא העגל. הדבר הנוסף הוא כמובן לכפר על החטא, כי בינתיים נאמר לו שכתוב וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו, אבל לא כתוב שזה בוטל. אז אלה היו הדברים. עכשיו, מה שקרה זה שמשה אכן עולה ל-40 יום נוספים בי"ט בתמוז, עוד פעם, בי"ז בתמוז הוא יורד שובר את הלוחות, בי"ח בתמוז הוא דן את עובדי העגל, בי"ט הוא עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה של תפילה. של תפילה. ובאלף באלול, בסוף 40 יום האלה, הוא נקרא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אני הולך לתת לך את הלוחות השניים, אבל הם יהיו שונים מהלוחות הראשונים במידה מסוימת. כשמשה עלה להר בפעם הראשונה, הוא עלה בידיים ריקות. הוא קיבל את הלוחות, אותם לוחות שאחר כך הם נשברו, הוא קיבל אותם מן השמיים, את הלוחות. הוא לא עלה עם לוחות. הוא שבר את הלוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו בהר. בפעם השנייה נאמר לו, פסול לך, שני לוחות אבנים כראשונים, עלה עלי ההרה, ואני אכתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אכתוב את הדברים שהיו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. והוא היה בהר עוד 40 יום, ועוד 40 לילה, שזה מ-א' באלול עד יום הכיפורים, עד י' בתשרי. בי' בתשרי הוא יורד, וכשהוא יורד בי' בתשרי קוראים כמה דברים שהם הרקע למה שאני רוצה היום לנסות ללמוד. זה הפסוקים האחרונים של הפרשה הזאת. משה יורד בי' בתשרי עם הלוחות השניים, אחרי שהוא היה בהר ולמד שוב את כל התורה, והשאלה למה הוא צריך ללמוד את התורה שוב. אז צריך להבין שיש הבדל, זה לא דברים פשוטים, אבל יש הבדל בין התורה שלא קיבלנו, בין הלוחות הראשונים שנשברו, לבין התורה שבפועל קיבלנו. יש הבדל. בין יתר ההבדלים, יש כמה הבדלים. בין יתר ההבדלים זה שהלוחות הראשונים, אם היינו מקבלים אותם, אז התורה שבכתב והתורה שבעל פה היו נמצאים ביחד. זה לא היה מחולק לשתי מערכות, הכל היה באותה מערכת. הלוחות השניים יצרו מצב שבו יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ואת התורה שבכתב משה מצטווה כפי לכתוב יותר מאוחר, אבל הוא מוריד בפועל את הלוחות השניים שעליהם כתובים עשרת הדיברות, אבל את התורה שבכתב הוא יכתוב בסוף 40 שנה, ומעבר לזה יש את התורה שבעל פה שכוללת את כל הפרטים הרבים, שאם היינו זוכים לקבל את הלוחות הראשונים הכל היה ביחד, זה לא היה תורה שבכתב ותורה שבעל פה בלוחות הראשונים. כשמשה יורד מן ההר בפעם השנייה, אלה הפסוקים האחרונים של פרשת כי תישא. אז הואיל והפרשה כל כך עמוסה, עם כל כך הרבה דברים, אז אנשים מתעייפים כשהם מגיעים לקטע האחרון. בואו נראה את הקטע האחרון, והיום נקדיש לו את הפוקוס, את הקטע האחרון בפרשה. אז פרשת כי תישא, פרק למד ד' מפסוק כ"ט. ויהי ברדת משה מהר סיני. מדובר פה שוב על י' בתשרי יום הכיפורים, אחרי שהוא כבר היה בהר שלוש פעמים ל-40 יום. הפעם הראשונה הייתה מזין בסיוון עד י' זין בתמוז. הפעם השנייה הייתה מי' ט' בתמוז עד ראש חודש אלול. הפעם השלישית הייתה מראש חודש אלול עד י' בתשרי. ועכשיו הוא יורד מן ההר ביום הכיפורים. ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה ברידתו מן ההר. זה הלוחות השניים. עכשיו שימו לב מה התורה מתארת כאן. זה דבר מופלא ביותר. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. כשהקדוש ברוך הוא דיבר איתו ומסר לו את התורה בפעם הזאת, כן? קרה לו משהו והוא לא היה מודע לזה. מה שקרה זה שאור פניו, האור של הפנים של משה רבנו, קרן. נסביר את זה עוד מעט. והוא לא ידע, התורה מדגישה שהוא לא ידע את זה. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. וירא אהרון, עכשיו איך זה נודע למשה? כשאהרון וכל בני ישראל רואים אותו, הם נרתעים לאחוריהם בגלל אותה עוצמה של קרינה שהייתה מפניו, וככה זה נודע למשה. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. היה להם יראה, יראה של כבוד, כי הדבר הזה היה מעורר הוד, זה היה קרני הוד, ו... הם פחדו פחד של כבוד. אני נסביר את זה עוד מעט. ויקרא אליהם משה, אז משה אומר להם, אתם יכולים לחזור, הכל בסדר, כי הם נסוגו אחורה, ויראו מגשת אליו. ויקרא אליהם משה, וישובו אליו. אז קודם כל, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים, וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם, ואחרי כן, כלומר אחרי שכל עם ישראל רואה שאהרון והנשיאים מדברים איתו והכל בסדר, ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל ויצווים את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני, הוא למד את כל התורה והוא נדרש ללמד אותה. בואו נראה רגע, נעצור פה שנייה, נראה מה רש"י אומר על הפסוקים האלה ונמשיך אחר כך. הנה חזרנו לסיפור הזה.
בטריה?
כן, כנראה. יש לי פה בטריה, אבל עכשיו זה ייקח זמן, אז אני אעשה את זה ידנית. ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר, משה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. אומר רש"י, ויהי ברדת משה כשהביא לוחות אחרונות ביום הכיפורים, משה לא ידע כי קרן אור פניו. בואו נשים לב היטב מה רש"י אומר. כי קרן, לשון קרניים. קרניים זה לא הורן, אלא זה מה שנקרא באנגלית ריי. אקס-ריי, ריי, קרן. רדיאשן. היה פה לשון קרניים. למה זה נקרא בלשון קרניים? כלומר, מה הקשר בין זה לקרן של, של חיה? שהאור מבהיק ובולט כמין קרן. קרן אור. אז זה כמו קרן, כי זה נשלח, כאילו, אתה רואה את הקרן. אבל זה לא קרן פיזית, זה קרן של קרני הוד. מביא פה רש"י את המדרש, ומהיכן זכה משה לקרני ההוד? רבותינו, אמרו, נראה עוד מעט את זה במדרש, מן המערה, שנתן הקדוש ברוך הוא ידו על פניו, שנאמר, וסקותי כפי עליך עד עוברי. בתוך הפרשה שלנו, אתם רואים, אנחנו עכשיו בפרק למד ד', בפרק למד ג', יש עוד קטע אחד שלא הספקתי להזכיר אותו בתוך הסקירה הקודמת. בתוך הפרשה מתואר גם כן, שאחרי חטא העגל, משה אומר לקדוש ברוך הוא, הודיעני נא אדרכך ועדעך, אחרי חטא העגל. והוא רצה להבין שמה, איך זה, הרי בעצם משהו סקרן אותו את משה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה בהר, עוד שהוא היה בהר, לך רד כי שיחת עמך, ואתה עניך לי ואיחר אפי בהם ואחלם. המילים ואתה עניך לי, הדליקו אצל משה נורה. מה זה ואתה עניך לי ואיחר אפי בהם ואחלם? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תניח לי. אומר לו משה, לא, אני לא מניח לך. אם אתה רוצה לחלות אותם, אני מגן עליהם. אני לא מניח לך. איך? איך משה, למה הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה שיניח לו? כאילו, איך משה יכול לעכב? אז כאן הוא מבין את כוחה של התפילה. והוא אומר, לא, אני לא, והוא מתפלל. והוא מתפלל והוא לא נותן לזה לקרות. ואכן, אחרי שהוא התפלל, והזכרנו את זה בשיעורים שעברו, הוא התפלל והוא הזכיר בתפילה שלו שני דברים, את זכות האבות, זכור לאברהם, יצחק ויעקב, ו... למה יאמרו מצרים ברעה אותם להרוג אותם בערים, חילול השם וזכות אבות. וכתוב, ויינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. והדבר הזה סקרן את משה. איך זה עובד הדבר הזה? אם באמת יש חיוב או חוב שרובץ עכשיו על כלל ישראל, שקשור לעבודה זרה, חטא העגל. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל, והם עשו פסל. עונש על זה, הקדוש ברוך הוא אמר את זה כבר בעשרת הדיברות. כי אל קנה השם אלוקיך. אין, לא מוזכר אף פעם אל קנה על שום עבירה בתורה, חוץ מעבודה זרה. והיה פה עבודה זרה, או לפחות יש אחריות כוללת, קולקטיבית, על כלל ישראל בעניין של עבודה זרה של חטא העגל. והקדוש ברוך הוא אומר למשה שיש אפשרות שמידת הדין לא תחול אם הוא, אם הוא לא יניח לו, והוא לא מניח לו, הוא מתפלל, ואכן זה עובד. את זה משה רצה להבין. איך זה עובד הדבר הזה? אם מידת הדין דורשת החלם, איך אפשר לבטל את, את התביעה של מידת הדין? ולכן הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, הודיעני נא אדרכך ועדעך. אני רוצה להבין איך זה עובד. והקדוש ברוך הוא גילה לו את זה, בעקבות הבקשה שלו. ידעתיך בשם, מצאת חן בעיניי. אבל הוא אומר לו, אני לא יכול להגיד לך את הדברים עד הסוף, אלא אני אגלה לך יותר ממה שאתה יודע עכשיו, אבל עדיין לא תוכל להבין את הדברים לגמרי עד הסוף. ואז הוא אומר לו ככה, יש מערה בהר סיני, בהר חורב, יש מערה. יש שם נקבת הצור, זאת אומרת, מין שקע בקיר, מין מערה כזאת. אני אעביר כל טובי על פניך, אתה תעמוד שם בנקרת הצור, בתוך המערה הזאת, אני אעבור, אבל אתה לא תוכל לראות אותי. אני אשים את היד שלי, כך הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשים את היד שלי על פי המערה, ואני אעבור, ואז אני אסיר את ידי, ואז אתה תוכל לראות את אחוריי, לא תוכל לראות אותי. כי לא יראני אדם וחי. עכשיו, הפרשה הזאת כשלעצמה היא פרשה עמוקה מאוד, ויצא לנו לדבר על זה בשיעורים שעברו. יצא לנו, אז אני לא אחזור על זה עכשיו. אבל כתוב שמה, כלומר, יש פה קושי עצום, הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות הגוף, ואין לו כף יד, והוא לא עובר, ומה פירוש אחריי, ראית את אחוריי ופניי לא יראו, אז כל הדברים האלה זה משלים, זאת אומרת, זה מבטא דברים מאוד מאוד עמוקים. בכל מקרה כתוב שמה ככה, שאכן הקדוש ברוך הוא שם אותו בנקרת הצור, והוא כיסה וסקותי כפי עליך. אז רש"י מביא כאן, שהמדרש אומר, שכשקרן אור פניו של משה, אור פניו של משה קרן בגלל שהקדוש ברוך הוא הניח את ידו עליו. כך כתוב במדרש. רבותינו אמרו מן המערה שנתן הקדוש ברוך הוא ידו על פניו. רק שנייה, בוא נראה אם זה יעבוד עכשיו, כן, הנה. עשינו לו תחיית המתים. אוקיי. ומהיכן זכה משה לקרני האור? רבותינו אמרו מן המערה שנתן הקדוש ברוך הוא ידו על פניו. כביכול, שוב, זה לא כפשוטו. כביכול ידו של הקדוש ברוך הוא נגעה בפניו של משה, והנגיעה הזאת בפניו של משה, ממנה הוא קיבל את אותם קרני האור, קרני ההוד. אותם קרניים. שנאמר, וסקותי כפי עליך עד עוברי. אוקיי. אז עוד נחזור לזה. נעבור הלאה. וירא אהרון וכל בני ישראל את בני משה, את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. נשים לב, אני הדגשתי את המילה אור, תראו בהמשך למה. ויראו מגשת אליו, בואו ראה כמה גדולה כוחה של עבירה. למה הם פוחדים? אמרנו, יש להם יראת כבוד מקרני ההוד האלה, נכון? הם פוחדים. זוכרים את אדם הראשון? אדם הראשון, אבל בכל שיעור אנחנו צריכים להגיע בסוף לחטא אדם הראשון, אז נגיע, ועוד נגיע בהמשך, יותר, אבל בינתיים. מה היה? הקדוש ברוך הוא דיבר עם האדם הראשון, ואמר לו, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. והוא דיבר איתו. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא רואה, הם שומעים את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, והתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אייכה? אז הוא אומר, את קולך שמעתי בגן ואירה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי יגיד לך? המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת. זאת אומרת, לפני זה דיברת איתי, דיברתי איתך ולא התיירת. עכשיו אתה מתיירה. אומר המדרש, ורש"י מביא את זה כאן. בני ישראל, אהרון וכל בני ישראל רואים את משה והם מתייראים, נכון? ויראו מגשת אליו. אומר המדרש, בואו ראה כמה גדולה כוחה של עבירה. חטא העגל. שעד שלא פשטו ידיהם בעבירה, מה הוא אומר? כשהם היו במעמד הר סיני, בפרק כ"ד, בתיאור מעמד הר סיני, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. והם רואים את מראה כבוד השם. זה לא קרני העוד של משה, אלא כביכול גילוי שכינה ממש. ולא יראים, ולא מזדעזעים. ומי שעשו את העגל, אף מקרני הודו של משה היו מרתיעים ומזדעזעים. שזה לא השכינה עצמה, אלא רק קרני העוד. זאת אומרת, רואים שהעבירה יוצרת מצב של פירוד, כמו שקרה אצל אדם הראשון, גם קרה כאן. נראה אחרי זה גם את המקור של זה, במדרש עצמו. ותראו בהמשך למה כל הדברים האלה חשובים. זה פרטים שאנחנו עכשיו מלקטים אותם, ובסוף ייבנה מהם המבנה היפה הזה, שבדרך כלל אנחנו מראים בשיעורים האלה. אוקיי. טוב, שנייה. גם לי יש. אני אתן לך אותם. יש לי, אבל אני לא יודע איפה יש לי. יש לי את זה פה באיזשהו מקום. שנייה, שנייה. לא, לא, הנה, הנה זה, הנה זה, הנה זה, הנה זה. לא, טוב, לא מוצא את זה עכשיו. פיין. אוקיי, נמשיך את הפסוקים. אז מה קורה? אמרנו, הם רואים את קרני האות של משה והם מתייראים. ויכל משה מדבר איתם, אז הוא קורא להם, והוא מדבר איתם ומצווה אותם את כל אשר ציווה אותו השם בהר. ויכל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה. הוא נותן על פניו מסווה. זאת אומרת, הוא מדבר איתם איכשהו, עם, עם אותם קרני הוד, והוא מדבר איתם ומצווה אותם, כי בהתחלה הם פחדו, אבל אחר כך הוא הרגיע אותם ודיבר איתם, וכשהוא גמר לדבר איתם, הוא שם את המסווה שיחסה את הפנים עם אותם, עם אותה, עם אותו רדיאשן, עם אותו, עם אותו קרינה. והיכל משה מדבר איתם ויתן על פניו מסווה. ובבוא משה לפני השם לדבר איתו, יסיר את המסווה עד צאתו. זאת אומרת, הוא הסתובב עם המסווה הזה, מסכה. לא של קורונה, מסכה. היה לו מסכה, ואיתה הוא הסתובב כל הזמן. כשהוא נכנס לדבר עם השם באוהל מועד, ובבוא משה לפני השם לדבר איתו, יסיר את המסווה, כי כשהוא מדבר עם השם, אז הוא לא בא עם מסכה, עד צאתו, עד שהוא יוצא מאוהל מועד, ויצא, ודיבר על בני ישראל את אשר יצווה, בלי מסכה. וראו בני ישראל את בני משה, כי קרן אור פני משה. כלומר, הוא היה יוצא מאוהל מועד, אחרי שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, וציווה אותו משהו לבני ישראל, הוא דיבר איתם בלי מסכה, וכשהוא גמר לדבר איתם, הוא שוב שם את המסכה. והשיב משה את המסווה על פניו, עד בואו לדבר איתו. אז הוא שם כל הזמן את המסכה הזאת, כשהוא לא מדבר, לא עם השם ולא עם בני ישראל. אבל כשהוא מדבר עם השם או עם בני ישראל, הוא מסיר את המסכה. אוקיי, אומר רש"י, ויכל משה מדבר איתם ויתן על פניו מסווה. כתרגומו, מה זה מסווה? בית אפה. בית אפה זה, אפה זה בארמית זה פנים, בית אפה זה מסכה לפנים. כתרגומו בית אפה, לשון ארמי הוא מסווה, בגד הניתן כנגד הפרצוף ובית העיניים ולכבוד קרני האור, ההוד, ולכבוד קרני ההוד, שלא יזונו הכל מהם. היה נותן המסווה כנגדן ונוטלו בשעה שהיה מדבר עם ישראל ובשעה שהמקום נדבר עמו עד צאתו, ובצאתו יצא בלא מסווה. כלומר, מתי הוא שם את המסווה? רק שהוא לא היה במצב שהוא מלמד את בני ישראל תורה, וכשהוא לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא היה שם את המסווה. בסדר? מסווה, מסכה. ובבוא משה לדבר איתו, יסיר את המסווה עד צאתו, ויצא ודיבר על בני ישראל את אשר יצווה, אומר רש"י, ודיבר על בני ישראל, וראו קרני ההוד בפניו. כשהוא דיבר איתם, הם ראו את קרני ההוד בפניו, וכשהוא מסתלק מהם, כשהוא עוזב אותם, אז הוא שם את המסווה הזה. וראו בני ישראל את בני משה, כי קרן אור בני משה, והשיב משה את המסווה על פניו עד בואו לדבר איתו, והשיב את המסווה על פניו עד בואו לדבר איתו, וכשבא לדבר איתו, היה נוטלו מעל פניו. אוקיי, אז זהו, זה פחות או יותר הפשט של הדברים. ראינו את הפסוקים האלה, והדבר הזה הוא דבר מאוד מרתק, דבר מאוד מסתורי. אותם קרני ההוד של משה, מה טיבם ומה עניינם, עוד מעט תראו איזה דבר גדול נמצא פה.
אז הוא ידע שקרן פניו?
כן. אחרי הפעם הראשונה, שנרתעו ממנו, אז זה...
כל הזמן, כאילו ש...
מה?
מאז ואילך.
מאז ואילך, כן. בואו נראה עכשיו את הרמב"ן ואת רבנו בחיי, וניכנס לעומק העניין. אומר הרמב"ן, וידבר משה עליהם, ואחרי כן ניגשו. יאמר הכתוב, כי בצאת כל ישראל לקראתו, ראו קרני ההוד, פחדו מגשת אליו, וחזרו אחורנית. למה? אולי חשבו שהיה שם כבוד השם. או מלאכי עליון עמו, ופחדו פן יפרוץ בהם השם. אני אסביר את זה. בני ישראל כבר היו במעמד הר סיני. ובמעמד הר סיני, הם ראו, כמו שאמרנו, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. וכשהיו עשרת הדיברות, אם אתם זוכרים, הם אומרים למשה רבנו, קרב, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. כי הם חוששים, נכון? הקדוש ברוך הוא גם הזהיר אותם, איש לא יעלה בהר וכן הלאה. כשמשה עכשיו יורד מן ההר, והם רואים את התופעה הלא שגרתית הזאת, של אותה קרינה מפניו, הם חושבים בעצם שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו עדיין, ולכן הם צריכים ללכת לאחוריהם כמו שהיה במעמד הר סיני. מזה הם חששו. בסדר? לכן הם חששו, הייתה להם יראת כבוד מאותם קרני האות. זה מה שרמב"ן כאן אומר. ראו קרני האות, פחדו מגשת אליו, חשבו שהיה שם כבוד השם, או מלאכי עליון עמו, פחדו פן יפרוץ בהם השם, הם יתקרבו יותר מדי. וקרא להם משה, ואמר להם, בוא, אתם יכולים לחזור, ושבו אליו, אהרון וכל הנשיאים ההולכים לפניהם. הם באו לפני כלל העדה. ודיבר משה עליהם דברי שלום ובישרם בסליחת אבונם. עכשיו הם פחדו כי הם יודעים גם לא רק שיש פה את כבוד השם, אלא שיש עליהם קצף, יש עליהם כעס על חטא העגל. אז בא משה ומבשר אותם דברי שלום שהקדוש ברוך הוא סלח להם על חטא העגל, והנה הלוחות השניים. זה מה שהוא אומר כאן. ודיבר להם משה דברי שלום ובישרם בסליחת אבונם ובלוחות שהוריד. ואחרי כן ראו כל בני ישראל כי הוא מדבר עם הנשיאים, וניגשו לפניו כולם, ואז ציווה להם כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני, והוא עשרת הדיברות השניות שניתנו לו. לא מסתדר לי עם השקפים האלה. אוקיי. וכל הנאמר לו מתחילה. שמור לך את השור המכין לצווך היום, עד סוף הפרשה, הפסוקים שמופיעים בפרשה שם, כמה לפני, בפסוקים שלפני. כי יגיד להם, שציווהו לכרות עמהם ברית חדשה על פי הדברים האלה. כי כמו שאמרתי, הלוחות השניים היו תורה בווריאציה שאחרי החטא. ולכן, הם צריכים עכשיו לכרות ברית חדשה, כי הרי את הברית של הלוחות הראשונים הם הפרו, ועכשיו הוא קורא איתם כאילו הסכם חדש, וכי ציווה להם שציווהו לכרות עמהם ברית חדשה על פי הדברים האלה. והכתוב קיצר בזה וסיפר העניין בכלל, ואחרי כן אמר, כי קילה לדבר איתם כל העניין הנזכר, ונתן על פניו מסווה. כי התבונן בשובם אחור כי קרן אור פניו. הוא הבין מזה שהם נרתעו ממנו שקרן אור פניו, או הגידו לו, או שאמרו לו. ואחר כך סיפר מעשה היום ההוא ואמר, עכשיו הפסוק האחרון, ובוא משה לדבר עם השם וכולי, ובוא משה, זהו עניין ההווה, לומר שכך נהג כל ימיו עמהם. כלומר, קרני ההוד האלה היו מכאן עד סוף ימיו, שזה 40 שנה. 40 שנה היה לו את קרני ההוד האלה, הוריד את הלוחות ביום הכיפורים של השנה הראשונה, השנייה שהם יצאו ממצרים. אז עוד 39 שנה ככה היה, והוא כל הזמן הסתובב עם המסכה הזאת. אז אם אנחנו מתלוננים טיפה על המסכה...
רק מהפנים.
כי רק הפנים היו גלויים כנראה. אז נראה עוד מעט, נראה מה קרה עם כל יתר הגוף שלו. טוב, אז לומר שנהג כן כל ימיו עמהם. רבנו וחיי, כדרכו, מבאר קצת יותר את הדברים שהרמב"ן מקצר בהם, והוא אומר כמה דברים מאוד מרתקים ומאוד עמוקים ששורשם בתורת הקבלה. בואו נראה. והנה קרן אור פניו, רבנו וחיי. מיני האור, עכשיו תקשיבו טוב, כי זה דבר ש... דבר מאוד מעניין ועמוק. זה לא עובד. והנה, כן עובד, תלוי, לפי המצב רוח. והנה קרן אור פניו, אומר פה רבנו בחיי כך, מיני האור חלוקים. הוא אומר, יש שני סוגים של אור. יש אור חוכמה, ויש אור שיצא מן החושך. צריך להסביר פה את הדברים. הסיפור הגדול כאן, זה המושג שנקרא אור. עכשיו, גם על האור יצאנו לדבר המון בהרבה מאוד הרצאות, בהרצאות על חנוכה, בהרבה מאוד הרצאות על האור, אבל לא דיברנו על זה מהאספקט הזה. אור, נתחיל מהדברים הפשוטים. אור נותן לנו את האפשרות להבחין בפרטי המציאות. זאת ההגדרה של אור. כמו שאמרנו, אדם צריך עיניים, אמרנו את זה בעבר המון פעמים. אדם צריך עיניים כדי לראות. גם אם יש לאדם את העיניים הכי בריאות שיש, שרואות 6-6, 20-20, הוא זקוק לאור. אם לא יהיה אור, אז עם העיניים הכי בריאות, אתה לא תראה כלום, אתה תראה חושך. אור. האור הטכני, הפיזי, האור, מה שאנחנו קוראים אור, נותן אפשרות להבחין בפרטי המציאות, כלומר, לדעת איפה אתה נמצא, איפה המציאות, איך נראית המציאות. כאן לא מדובר על האור הזה. כאן מדובר על אור הרבה יותר פנימי. התורה מתחילה כך, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. המילה ראשית היא האור. בראשית. כלומר, יש התחלה של משהו, וצריך להבחין במשהו הזה. אז זה האור הראשוני, זה נקרא אור חוכמה. למה זה קשור לחוכמה? כי חוכמה היא הספירה הראשונה שמאחורי הכתר, בתוך עשרת הספירות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז כתוב בתרגום, בתרגום ירושלמי, בתרגום יונתן, על פי הקבלה, בראשית בחוכמתה. השם ברא את העולם בחוכמה. החוכמה היא הדבר הבסיסי, הראשוני, שממנו הכל התחיל. החוכמה. אז זה האור הבסיסי ביותר, האור הראשון. זה אור חוכמה, לזה הוא קורא כאן אור חוכמה. עכשיו, אם ממשיכים את הפסוקים בתורה, בראשית, אז בראשית זה אור חוכמה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ויאמר אלוקים יהי אור. וזה אור נוסף. זה האור שהוא האור שיצא מתוך החושך. עוד פעם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. ויאמר אלוקים יהי אור, וזה האור שיוצא מתוך החושך שבארץ. נחזור לרבנו בחיי. והנה קרן אור פניו. הוא רוצה את כל זה, זה הקדמה כדי להבין את העניין של קרינת אור הפנים של משה. מיני האור חלוקים. יש אור חוכמה, ויש אור שיצא מן החושך. אור חוכמה הוא האור שבו נברא הכל. והוא שדרשו בו חכמנו זיכרונם לברכה בספר הבהיר, כבר היה. האור הזה הוא אור שכבר היה. כבר היה מתי? לפי שקדם למאמר יהי אור. כי סדר הדברים הוא כזה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אז לפני שהקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, כבר היה אור. האור של החוכמה, שאיתו נברא, כל המציאות נבראה באור הזה. אז שוב, נחזור על זה לאט. יש מיני אור חלוקים, יש אור חוכמה ויש אור שיצא מן החושך. אור חוכמה הוא האור שבו נברא הכל. והוא שדרשו בו חכמנו זיכרונם לברכה בספר הבהיר, זה ספר בקבלה, כבר היה, לפי שכבר, שקדם למאמר יהי אור, והוא שנקרא ראשית. האור הזה בעצם זה אור התורה. בראשית, הרי הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אז איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? עם התורה. מה זה התורה? כי נר מצווה ותורה אור. והאור הזה הוא אור הראשית שבו נברא הכל. מחוץ לאור הזה יש אור נוסף שנקרא אור שיצא מתוך החושך. כלומר, האור הראשוני שבו נברא העולם הוא לא אור שאתה יכול לראות אותו. שהרי גם אחרי שהכל נברא, עדיין הכל היה חושך. ואז נברא האור שיצא מתוך החושך. שהוא נקרא האור המוחש, האור המורגש, האור שהעין יכולה לראות אותו, להבחין בו. בסדר? אז זה שני סוגים של אור. והאור הזה, האור הזה הראשוני, האור של בראשית, אור החוכמה, השיג משה בליבו, ובו נבדל משה משאר הנביאים ונתעלה על כולם. זוכרים שדיברנו פה, הייתה סדרה על 13 עיקרים, ואחד מהעיקרים זה ההבדל בין נבואת משה לנבואת כל הנביאים כולם. משה רבנו הוא התורה, משה, זכרו תורת משה, ויש לו את האור הזה, שהוא אור התורה, בליבו, בליבו. והאור הזה, האור של החוכמה, השיג משה בליבו ובו נבדל משאר הנביאים ונתעלה על כולם. האור השני, אור שיצא מן החושך, הוא האש היסודי, הוא הנקרא אור מורגש, והוא אשר חל על משה וקרן אור פניו. יש שני סוגים של אור. אור אחד נמצא בליבו של משה, לא רואים אותו, הוא בליבו. האור השני זה האור שהם ראו על הפנים שלו. האור הזה זה לא האור הבסיסי, אלא האור היוצא מתוך החושך. בסדר? אני מקווה שזה לא... אבל זה מה שהוא אומר כאן. בסדר? אז יש אור בסיסי שהוא האור שבו נברא כל המציאות. זה, האור הזה היה בליבו של משה, וזה היה יתרונו של משה על פני כל הנביאים, ולא קם בישראל נביאות כמשה, לא היה אדם בעולם, מאז בריאת העולם ועד אחרית הימים, שיהיה לו את הכוח הזה, את האור הזה שהיה למשה. זה, האור הזה נמצא בליבו, מה? נגיע לזה, נגיע לזה, יופי, יופי של חיבור.
לא, השאלה שלי, נולד עם זה.
נגיע לזה. אם כן, היה לו אור בליבו. האור שעליו מדובר כאן בסוף פרשת כי תישא זה האור השני, זה האור שחל, שימו לב לביטוי, והוא האור אשר חל על משה וקרן אור פניו. כי האור זה דבר שהוא חיצוני, נכון? הלב הוא פנימי, האור זה כאילו המעטפת החיצונית של הגוף. שמה חל האור הזה וקרן אור פניו. עכשיו אני כבר אומר את זה, שימו לב שהמילה אור והמילה אור, יש בהם שתי אותיות משותפות, ו' ורש, וההבדל הוא בין העין לבין א'. קרן אור פניו, זאת אומרת שהאור נהיה אור. ועוד הדברים יתבהרו. ומעלת הקירון שזכה בעתה בלוחות השניות, מה שלא זכה בלוחות הראשונות, עכשיו הוא שואל פה שאלה, אם הוא נמצא פה במעלה, יש לו מעלה, שבגלל שהוא הביא את התורה, אז הוא זכה לקרינת האור, לקרינת פניו, למה זה לא קרה לו כשהוא הביא את הלוחות הראשונים? הרי הוא ירד, אמנם הוא שבר את הלוחות, כשהוא ירד, אחרי שהוא שבר את הלוחות, הוא פגש את בני ישראל ולא קרה נאור פניו. זאת אומרת, התופעה הזאת של קרינת אור הפנים באה בעקבות הלוחות השניות. אז רבנו בחיי שואל, למה? ומעלת הקירון שזכה בעתה בלוחות השניות, מה שלא זכה בלוחות הראשונות, כשאמר ויפן וירד משה מנהר, כשהוא יורד בפעם הראשונה, לפי שכל ישראל היו שם במתן תורה, בלוחות הראשונות, וכולם עדים בדבר במה שראו בעיניהם. אבל כאן, בלוחות השניות שהוזהר ואיש לא יעלה עמך, אף אחד לא היה שם, במעמד הר סיני כל עם ישראל היה. במעמד, עכשיו כשמשה ירד בפעם השנייה, אז כשהוא עלה, היה שם לא היה איזה גילוי לעיני כל העם, כמו שהיה במעמד הר סיני. אבל כאן בלוחות השניות שהוזהר ואיש לא יעלה עמך, נתן לו מעלת הקירון, כדי שיהיה אור, אות לישראל על מתן תורה. או נאמר, דבר נוסף, כי משה ראוי לקירון אור הפנים מן הראשונות. כבר כשהוא נתן, קיבל את הלוחות הראשונות. גם מוחזק היה בעיני כל ישראל לנביא השם שלא יצטרך לאות עמהם. אבל לפי שהיה גלוי וידוע לפניו יתעלה שהעתידין הראשונות להשתבר, לכך איחר לו מעלה זאת על השניות הקיימות. לכן הוא איחר לתת לו את הקרינה של אור הפנים עד נתינת הלוחות השניות, כי הלוחות השניות עתידות להתקיים. אוקיי, מה שמתברר פה זה ככה, ש... בגלל שמשה זכה להוריד את התורה, שם הוא קיבל את מעלת האור, מעלת קרינת אור הפנים. למה זה קרה בלוחות השניות יותר מאשר בלוחות הראשונות? אז רבנו בחיים מביא פה שני טעמים. אחד, זה שבמעמד הר סיני היה את הדבר הזה בעצם זה שמראה כבוד השם לעיני כל העם על הר סיני. בלוחות השניים משה הלך לבד, ועם ישראל לא היה עד לזה, ולכן לחזק את העניין, או לתת לזה תוקף, לכן הקדוש ברוך הוא עשה משהו מעין הלוחות הראשונות על הפנים של משה בפעם השנייה. ההסבר השני שהוא נותן, למעשה משה היה ראוי לדבר כבר מהלוחות הראשונים, אלא שהקדוש ברוך הוא רצה לקשור את זה עם נתינת הלוחות שהתקיימו בפועל בידי העם, שזה הלוחות השניים, לכן הוא דחה את זה. דבר נוסף מאוד עמוק שקשור לעניין הזה, זה שמשה בלוחות השניים היה יותר אקטיבי. בלוחות הראשונים, אתם זוכרים, דיברנו על כך ברמז, שכתוב בחז"ל, שאם היו ניתנים הלוחות הראשונים, אז התורה שבכתב והתורה שבעל פה היו נמצאים באותו דבר עצמו. עכשיו שיש תורה שבכתב ותורה שבעל פה, למשה רבנו יש יותר, התורה שבעל פה זה פסול לך, אתה צריך לעשות כל מיני פעולות, ממילא. הואיל ולמשה רבנו יש חלק בדבר, לכן יש לו חלק אקטיבי בתורה, ולכן הוא מקבל את האור. וכל הטעמים האלה, כל הדברים האלה נכונים. נראה הלאה. ויראו מגשת אליו, דרשו חכמנו זיכרונם לברכה, זה רשי, רשי הביא את המדרש הזה, נראה את זה אחרי זה גם במדרש עצמו, רבנו בחיים הביא את המדרש. ויראו מגשת אליו, ממה הם פחדו? דרשו חכמנו זיכרונם לברכה, כמה גדול כוח העוון. עד שלא חטאו ישראל, היו רואים מתוך הכבוד שבע מחיצות של אש, ולא היו מזדעזעים. כאן הוא מוסיף פרטים על העניין של מה הם ראו, מה זה הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. שבע מחיצות של אש. זאת אומרת, מחיצות זה מחסומים. מה שנקרא firewalls. אז היה seven firewalls. היו שבע מחיצות של אש. ולא היו מזדעזעים. שנאמר, הוא מראה כבוד השם. עכשיו שימו לב, זה רמוז בתוך המילים. הוא מראה כבוד השם. בואו נספור. כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. שבע מילים. כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויש בזה שבע תיבות, שבע מילים, כמספר המחיצות שהיו לעיני בני ישראל. אז הם ראו שם גילוי מדהים במעמד הר סיני, ולא היו מזדעזעים. וכשחטאו, אבל אחרי חטא העגל, אפילו פני הסרסור לא היו יכולים לראות. הסרסור הכוונה היא המתווך, משה. משה הוא רק המתווך, הוא לא... זה לא הגילוי האלוקי שהיה להם במעמד הר סיני. אז הם אפילו, בגלל החטא, הם לא היו במדרגה שהם היו מסוגלים לראות או לסבול את הקדושה של קרני האור שהיו מוקרנים מפניו של משה. שנאמר ואירו מגשת אליו, והנה משה זכה לקרני האור מן המערה. רש"י גם מביא את זה. שוב, כל זה כתוב במדרש, ממה שכתוב, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, מנקרת הצור זכה לקרון אור פניו. וכן הוא אומר, עכשיו תראו, הוא מביא פה פסוק בחבקוק. קרניים מידו לו, ושם חביון הוא זו. נראה עוד מעט את הפסוק הזה, אבל שם זה נמצא. שם נמצא הסוד הזה. של מאיפה משה זוכה לקבל את קרני ההוד. בואו נראה את הפסוק בחבקוק. הפסוק בחבקוק כתוב בשפה קצת קשה, חבקוק פרק ג' פסוקים ג' ד'. הפסוקים האלה בחבקוק מדברים על מעמד הר סיני, ואנחנו מוצאים את זה בהרבה מקומות, שבדברי הנבואה יש לפעמים פירוט שמופיע באופן מאוד כללי במעמד הר סיני או בתורה, והנביאים מפרטים את זה יותר. אז בואו נראה. אלוה מתימן יבוא. תימן זה דרום. אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פרן סלע. יש פסוק בתורה שזה וריאציה שלו. בסוף ספר דברים, פרשת וזאת הברכה, כתוב השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש. זה פסוק בספר דברים. מה זה? השם מסיני בא, כוונה עם מעמד הר סיני. וזרח מסעיר לעמו. מה זה סעיר? סעיר זה הר אדום. אדום, הר סעיר. השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן. מה זה פרן? פרן היה מקום מושבו של ישמעאל, וישב במדבר פרן. אז כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא הלך לפני שהוא נתן את התורה לעם ישראל בהר סיני, הוא החזיר אותה לאומות העולם והם סרבו לקבל אותה. הלך לבני עשיו שיושבים בהר סעיר ואמר להם, אתם מוכנים לקבל את התורה? מה כתוב? לא תרצח? לא, לא בשבילנו. הלך לבני ישמעאל, אמר להם, אתם מוכנים לקבל את התורה? הם יושבים בהר פרן. אמרו, מה כתוב? אמר להם, לא תגנוב, לא תנאף. אמרו, לא בשבילנו. אז לכן הוא בא לבני ישראל. בסדר? אז זה הפסוק בספר דברים. בחבקוק יש התייחסות לזה. אלוה מתימן יבוא, מתימן זה כוונה עם הר סעיר שנמצא בדרום, וקדוש מהר פרן, הופיע מהר פרן, סלע. כיסה שמיים הודו ותהילתו מלאה הארץ. זה הגילוי שהיה במעמד הר סיני, שקדוש ברוך הוא התגלה, ותהילתו מלאה הארץ. עכשיו, שימו לב להמשך. ונוגה כאור תהיה, נוגה כאור תהיה, היה שם אור גדול על הר, כאש אוכלת בראש ההר, מעמד הר סיני. קרניים מידו לו ושם חביון עוזו. וזה הפסוק שהמדרש מצטט. קרניים מידו לו, והקרניים האלה זה הקרניים של משה, זה שקרן אור פניו, ושם חביון עוזו, אומר רש"י, שם, בחבקוק. ונוגה, אותו היום של מעמד הר סיני, כאור תהיה. האור שהיה שם, כאש אוכלת בראש ההר, כאור תהיה כאור המיוחד של שבעת ימי בראשית היה. וכן תרגם יונתן. אז האור ההוא שם התגלה האור הגנוז. בהר סיני, כשניתנה התורה, התגלה האור הגנוז. האור שנברא בשבעת ימי בראשית. קרניים, לשון מאור. למה אור נקרא קרן? אומר רש"י, כשהוא נוקב וזורח דרך הנקב, נראה כמין קרניים בולטים. כשאני מכוון פנס או פרוג'קטור עם עוצמת אור, כשיש מחיצה ויש רק חור קטן, אז אתה רואה קרן אור. זאת אומרת, זה לא באמת קרן, רק ככה זה נראה. לכן זה נקרא קרן. קרניים לשון מאור, כשהוא נוקב וזורח דרך הנקב, נראה כמין קרניים בולטים. וכן, כי קרן אור פניו. קרן אור פניו. עכשיו שימו לב שבמדרש, שקראנו קודם לכן, כתוב קרני הוד. בפסוק כתוב קרן אור פניו. במדרש כתוב קרני. קרני זה לשון רבים. למה? מכיוון שימו לב לזה, זה מעניין. הקרניים היו מהפנים של משה. שמתם לב פעם שהמילה פנים היא בלשון רבים? למה? בדיוק. כי יש פן אחד, צד אחד, וצד שני. לכן הפנים נקראים פנים. והואיל וקרן אור פניו, אז היו קרניים משני הצדדים של הפנים. לכן קוראים לפנים פנים בלשון רבים, כי זה פן אחד, כאילו צד ימין וצד שמאל, והקרניים, קרן אור פניו בכלל, ולכן היו קרניים. בסדר? מידו, אז קרניים מידו לו. כשמשה קיבל את התורה בסיני, אז הוא קיבל את הקרניים האלה, את הקרינה הזאת. מידו, מידו של הקדוש ברוך הוא באו להם. מה זה מידו? זוכרים עכשיו את המדרש? שהוא שם את כפו. ורש"י אומר שהוא נגע בכפו בידיו, אז הקרניים באו מידו של הקדוש ברוך הוא. ושם חביון עוזו, מה זה חביון עוזו? שהוא התחבא במערה. הוא שם אותו במערה, החביא אותו במערה, כלומר הוא כיסה אותו. זה נקרא חביון, חבוי. הוא היה חבוי, שם חביון עוזו, עוזו או זה תוקף, ושם חביון עוזו כתרגומו, שם נגלה עוזו, שהיה חבוי למפרע בסתר העליון. כאן הוא מדבר על האור עצמו, שהוא היה חבוי למעלה, עד שהקדוש ברוך הוא הוריד אותו לארץ. אוקיי, טוב, אז זהו, זה הפסוק בחבקוק, ונחזור למה שאומר רבנו בחיי. והנה משה זכה לקרני האור מן המערה, ומה שכתוב היה בעבור כבודי ושמתיך ביתי בנקרת הצור, מנקרת הצור זכה לקרון אור פניו, וכן הוא אומר, קרניים מידו לא ושם חביון עוזו, וכן נרמז בו כי מן הלוחות היה קרון אור פניו, כי עניין... כי עניין שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. על זה עוד רגע נדבר גם, כן? רק בואו נראה את הרד"ק. אני ראיתי פה שדילגתי על הרד"ק. הרד"ק על הפסוק הזה בחבקוק. אומר הרד"ק ככה. ונוגה כאור תהיה. זהו מה שאמר בתורה. הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. אז זה הנוגה הזה שחבקוק מזכיר אותו. זה אותו מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. קרניים מידו לא, זהו כי קרן אור פני משה. כלומר, הזיו ההוא, אותו הוד והפנים, היה מיד האל. מידו לא למשה. לא למשה. ואמר קרניים בלשון שניים, כי הפנים שני צדדים. נזכרנו את זה. שני צדדים, אז זה פן אחד, פן שני. לכן קרניים בלשון, לכן בפסוק בחבקוק כתוב קרניים בלשון רבים. בתורה כתוב קרן פניו. מדברים על הפנים, אבל אוהב לפנים יש נצדים, לכן זה קרניים. שם חביון עוזו, שם בסיני, נגלה מה שהיה נכבה מעוזו עד היום ההוא, עד יום מתן תורה. כי לא היה כיום ההוא לפניו ולא לאחריו, שנגלה לו האל יתברך בכבודו הגדול על הר סיני לעיני כל ישראל. בסדר, אז זה הפסוק בחבקוק. יש פסוק בספר קהלת. והפסוק הזה הוא פסוק שוב. מאוד מעניין. בואו נראה את הפסוק. הפסוק אומר כך. מה יהיה עם זה? כן, בטריות חדשות, כי זה לא עובד. המגעים אולי לא בסדר. אוקיי. קהלת פרק ח', כתוב כך. מי כהחכם ומי יודע פשר דבר, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. החלק האחרון, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה, כשאדם לומד חוכמה, לא רק אינטלקטואלית, אלא מפנים את זה, זה משנה אותו, וזה משנה לו את הפנים. אפשר לראות את החוכמה של האדם על פניו, ועוז פניו ישונה, הפנים משתנים, משתנים בגלל החוכמה. אז חוכמת אדם תאיר פניו, אז זה בא לידי ביטוי בפניו בצורה של הארה, פנים מאירות, פנים מאירות, אדם חכם שהוא יפנים את החוכמה, לא רק למד אותה אינטלקטואלית, אלא יפנים אותה, זה משנה את המהות שלו, וזה מאיר מתוך פניו. אומר רש"י, שמה, על הפסוק הזה ביחזקאל, מי כהחכם, מי בעולם חשוב כאדם חכם? למעשה, הייחודיות של האדם על פני יתר בעלי החיים, זה כמו שכתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אם תסתכלו ברש"י שם, מה זה כדמותנו? כדמותנו להבין ולהשכיל. החוכמה זה דבר ייחודי לאדם. האדם הוא יצור אינטליגנטי, שמסוגל ללמוד, מסוגל להבין. לכן, אדם שהגיע להישגים גדולים בעניין הזה, הוא אדם חשוב. אדם חשוב הוא אדם שלמד ויודע את החוכמה, והחוכמה היא חלק ממנו. מי כהחכם, אומר שלמה המלך, והוא היה בעצמו חכם, החכם מכל אדם, מי כהחכם, מי בעולם חשוב כאדם חכם? ומי יודע פשר דבר? פשרון של דבר. הוא יודע את הפשר של כל הדברים הנעלמים, הלא ידועים. אבל עם החוכמה אתה יכול לפענח אותם. ומי יודע פשר דבר? פשרון של דבר, כמו שמצינו בדניאל, מתוך חוכמתו שהיה חכם ביראת שמיים, נתגלו לו רזי פשרין. הוא פתר את החלומות של נבוכדנצר, הוא ידע כל מיני דברים, מתוך, שימו לב, שהיה חכם ביראת שמיים. זאת אומרת, חוכמה, כמו שאמרתי קודם לכם ברמז, זה לא רק ידע אינטלקטואלי. זה לא חכם. כבר הזכרנו את זה בעבר. חוכמה היא מחייבת. כשאדם לומד דברים והוא רק כדי לדעת, לא מתכוון ליישם את זה, לא מתכוון להתחבר לזה, אני יודע את זה. זה לא חכם. זה במידה מסוימת הפוך מחכם, כי זה אדם שיש לו את הכלים והוא לא מממש אותם. אדם כזה, אדם מאוד חכם, יש אנשים חכמים, שקוראים להם חכמים, כן? אנשים שיודעים המון. יש להם אנשים שנולדים עם זיכרון פנומנלי. הם קוראים ספר, יודעים כל הספר בעל פה. יקראו 100 ספרים, 1,000 ספרים, 100,000 ספרים, הם זוכרים, מצטטים את כל הספר בעל פה. אבל הם לא קשורים למה שהם למדו, הם לא מפנימים את זה לחיים שלהם. אדם כזה, בחז"ל יש כינוי מאוד לא מחמיא אליו. יכול שזה מגעים, או לא, כן, עכשיו זה כן אמור לעבוד. כינוי מאוד לא מחמיא בגמרא, לאדם חכם שהוא יודע המון, אבל הוא לא עושה שום דבר ממה שהוא יודע. קוראים לו חמור נושא ספרים. כך חמור, תעמיס עליו ספרייה. חמור הוא חיה חזקה. אתה יכול לשים עליו הרבה ספרים, נכון? שים עליו ספרייה ענקית של ספרי חוכמה פנטסטיים, כן? אז יש עליו הרבה חוכמה, אבל הוא חמור. הוא נשאר חמור. זה חמור נושא ספרים. החוכמה, כל עניינה זה הפנמה של החוכמה, וזה הדבר שנקרא יראת שמיים. שוב, אני לא אכנס עכשיו לפרטים בעניין הזה, דיברנו על זה בהרצאות אחרות. מה זה יראת שמיים? יראה זה לשון ראייה, אותם אותיות. יראה, ראייה. ככל שאני רואה יותר, יותר לעומק, אז אני מתיירא יותר. פירושו של דבר, אני מגיב ביראת כבוד אל הדברים שעליהם אותם אני רואה. עכשיו, יש מי שלא רואה את זה, אז מי שלא רואה, לא, אין לו יראה, כי הוא לא רואה. בסדר? מה זה יראת שמיים? שמיים זה שם. שם בלשון רבים, שמיים. כשאני נמצא במצב שאני רואה מה שאנשים אחרים לא רואים, אני רואה את השם, כולם רואים את הכאן. כשאני מסוגל להתרומם מעל הכאן ולהגיע אל השם, יראת שם, אני רואה את השם, אז זה נקרא שיש לי יראת שמיים. היראה פירושו של דבר שאני גם רואה וגם לוקח בחשבון את מה שאני רואה. כלומר, אני מצרף את השם אל הכאן. זה נקרא יראת שמיים. וזה היה דניאל. או כל החכמים שעליהם אנחנו מדברים. לא מדבר על חכמים שראו את החוכמה, אבל זה לא דיבר אליהם, אז הם לא ראו. כן? ולכן רש"י מדגיש כאן, ומי יודע פשר דבר, פישרון של דבר, כמו שמצינו בדניאל, מתוך חוכמתו שהיה חכם ביראת שמיים, נתגלו לו רזי פשרים. מי כמשה עושה פשרים, פשרה, הסדר, בין ישראל לאביהם שבשמיים. אז זה אליו הכוונה, למשה, שעושה פשרה. חוכמת אדם תאיר פניו, הוא זה שיודע פשר דבר, הוא יודע לפשר. כשעם ישראל חטא, הקדוש ברוך הוא כעס, אז הוא פישר, הוא עשה את ההסדר הזה. מי כמשה, אז עליו מדובר פה, חוכמת אדם תאיר פניו, מי כמשה, עושה פשרים בין ישראל לאביהם שבשמיים, ועוז פניו ישונה משאר הבריות, עד כי יראו מגשת אליו כי קרן אור פניו. אז הפסוק הזה מדבר על משה, חוכמת אדם תאיר פניו. והחוכמה של משה זה לא סתם חוכמה, הוא קיבל את התורה שהיא חוכמת האלוקים. ולכן זה האיר את פניו, באופן כזה שהפנים שלו היו שונות מכל הפנים של כל בני האדם בעולם. ויראו מלגשת אליו יראת הוד, יראת כבוד. עדיין אנחנו צריכים להבין יותר את העניין הזה, של מה פירוש, איך קרן אור פניו. נמשיך את רבנו בחיי, אז רגע, רבנו בחיי שעצרנו בו קודם לכן, משהו פה לא בסדר עם המגעים, אני צריך להחליף את הדבר הזה כבר, כנראה. עבד יותר מדי שנים. אוקיי. זהו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו, והנה קרן אור פניו. כל ההוד שנטל משה בעולם הזה, לא היה אלא כנגד פירות, מתן שכרן. אבל, כי הקרניים האלה, קרני ההוד, היו כאן בעולם הזה. ראו אותו כאן בעולם הזה. וזה רק הדיבידנדים, זה רק הפירות, זה לא הקרן. כל ההוד שנתן משה בעולם הזה לא היה אלא פירות מתן שכרן, אבל הקרן קיים לו לעולם הבא, שנאמר קרניים מידו לו. זאת אומרת, יש קרניים, יש קרן ויש את הפירות של הקרן. ונראה לי בבירור כי זה הקרון ביות פניו כפני חמה, שהם הפירות בעולם הזה, והיה בדמיון הפרי הנופל מן האילן. אבל לעולם הבא הקרן קיימת לו. מה הוא מתכוון כאן לומר עוד פעם בשפה של רבנו בחיי? יש עץ ויש פרי. הפרי מתנתק מן העץ. ובעצם הפרי הוא חד פעמי. ברגע שיש פרי, הפרי מתנתק מן העץ. מה נשאר? העץ. והעץ נשאר והוא מצמיח עוד ועוד 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 פירות. כלומר, העץ הוא הקרן, מה שנקרא הבייס, והפירות זה רק התוצאה הזמנית. לכן, אומר פה עכשיו רבנו בחיי, שההוד פניו של משה זה הפנים הפיזיות שלו כאן בעולם הזה. זה לא סוף העניין, זה רק הפרי, הקרן עצמה, או כלומר המדרגה הפנימית של משה, היא קיימת לנצח. מה שראו מפניו זה היה העניין של העולם הזה. ונראה לי בבירור, כי הקרון הוא ביות פניו כפני חמה שהם הפירות בעולם הזה, היה בדמיון הפרי הנופל מן האילן. אבל העולם הבא, הקרן קיים לו, אורה כשל מעלה, הוא אספה קלריה המהירה. וזהו שאמרו, נובלות של חוכמה גלגל חמה, טוב, אני לא אכנס לעניין הזה עכשיו. בכל מקרה, יש פה את העצם של משה, שזה למציאות הנצח, ויש את מה שהתגלה בעולם הזה, ב-40 השנה האחרונות לחייו, מאז שהוא קיבל את התורה עד סוף ימיו, שהיה לו את קרינת הוד הפנים. אוקיי. נמשיך הלאה ואז נגיע לדברים הפנימיים, העמוקים מאוד. אבל בואו נראה את רבנו בחיי פה עוד, על הפסוק, ויחל משה מדבר איתם ויתן על פניו מסווה. לימדך כתוב, כשהיה משה מדבר עם ישראל, פירוש המצוות, היה מדבר עמהם בלא מסווה ובלא מחיצה כלל. וכן כשהיה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה שאמר הוא, ובוא משה אלוהל מועד לדבר איתו, הוא סיפור העניין שהיה נוהג בו תמיד אחר מתן תורה. ויודענו הכתוב, כי מאותו היום ואילך, כך נהג עם ישראל כל ימיו. בבוא משה אלוהל מועד יסיר את המסווה, ובצאתו משם גם כן יצא בלא מסווה, ודיבר עם בני ישראל את אשר יצווה. אך כשהיה משלים דיבורו עם ישראל, ישיב את המסווה על פניו, זה למעשה בעצם מה שאומר, עכשיו אמר גם הרמב"ן, כדי שלא יזונו עיניהם מן האור שבפניו שלא בשעת דיבורו עמהם. והנה, מעלת האור המורגש, זוכרים, האור המורגש זה האור של הפנים ולא האור של הלב. הלב הוא פנימי. והנה מעלת האור המורגש היה בקירון אור פניו מיום שקנה אותו בהר סיני לא זזה ממנו, אבל הייתה עמו כל ימי חייו. ואפילו ביום מותו העיד עליו הכתוב, לא קעתה עינו ולא נס לכו, שהאור הזה היה עליו עד גיל 120, מאז שהוא קיבל את התורה. טוב. כמה שורות אחרונות בדבריו של רבנו בחיים, ואז נגיע לשלה הקדוש ולזוהר, ונראה פה דברים מאוד גדולים. וראו בני ישראל את בני משה. מעלה זו, אחת מן המעלות אשר למשה בנבואתו, אשר בה היה יתר על שאר הנביאים. אתם זוכרים, הוא אמר קודם לכן, שהאור הראשוני, האור של החוכמה, זה היה האור שהיה בליבו, וזה עשה את ההבדל בינו לבין כל הנביאים. אשר בה היה יתר על שאר הנביאים, ואימה יתעלה וירום על כולם, וגבוה ונישא מאוד, והיא נקראת ידיעה פנים אל פנים. וכן העיד עליו הכתוב בסוף התורה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. מה זה פנים אל פנים? הפנים זה הגילוי של הפנים. נכון, בעברית המילה פנים היא גם face וגם inside. פנים, הפנים הם הפנים. כבר הזכרנו, אני אחזור על זה בקצרה. הגוף נקרא גוף מלשון כיסוי. כל הגוף, הגוף נקרא כיסוי. זה כמו מגופת הסיר, מגופת החבית, זה הכיסוי, המכסה של הסיר, נקרא מגופת הסיר. הגוף כולו זה מעטפת שמכסה את האדם. האדם נמצא בתוך הגוף. האדם בעצם זה הנשמה שלו. אנחנו לא רואים את הנשמה. למה? כי הגוף עוטף אותה, מסתיר אותה. הגוף כולו הוא כיסוי, המקום בגוף שבו הכיסוי נמצא ברמה המינימלית של כיסוי, זה הפנים. הפנים זה לשון פנים, ולכן בהבעות הפנים של האדם אתה יכול לקרוא, לראות את מצב הרוח שלו. תרתי משמע. מצב הרוח, כן? את המצב הרוחני שלו. אם הוא שמח, אם הוא עצוב, זה בא לידי ביטוי בפנים. כלומר, הפנים הם המינימום של הגוף, של הכיסוי. כי דרך הפנים אתה יכול לראות פנימה. לראות פנימה את המצב הרוחני שלו. אצל משה רבנו, הפנים לא היוו כיסוי בכלל. ואז מה קרה? כל הפנימיות השתקפה החוצה. וזה היה נורא. כלומר, זה היה מראה מעורר הוד, כי זה היה רוחניות גדולה מאוד. זה היה בעצם אותו אור בראשית שנמצא בליבו, שמתגלה במידה מסוימת דרך הפנים. בסדר? וזה הדבר שנקרא, אשר ידעו אלוקים פנים אל פנים. כביכול פני האלוקים, הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות הגוף, מדבר אל משה פנים אל פנים, כי הפנים שלו הם לא מחיצה. ועל המעלה הזאת הבטיח הנביא ליראה השם ולחושבי שמו, שיזכו בה לעולם שכולו ארוך, לעתיד לבוא. והוא שאמר, מלך ביופיו תחזנה עיניך, תראינה ארץ מרחקים. זה מה שעתיד להיות, שכולם יהיו נביאים באחרית הימים, אז נגיע למצב הזה של אין מחיצות. אין מחיצות, ומלך, מלך הכוונה הקדוש ברוך הוא, ביופיו תחזנה עיניך ותראה למרחקים, הרבה מעבר למרחקים הקצרים שעכשיו אנחנו איכשהו רואים, ולא מצליחים בעצם לראות. טוב, השלה. כאן עכשיו אנחנו מגיעים לחלק, אחרי כל הדברים שראינו, בואו נראה עכשיו את הפנימיות של הדברים, וזה כבר קבלה, אבל אתם תראו איזה דבר מרתק זה החיבורים האלה עם כל החלקים בתורה. משה רבנו עליו השלום הגיע לבסוף, כלומר, כשהוא הוריד את הלוחות השניים, למעלת כיכרן אור פניו. גופו הקדוש, כשהוא לא מדבר על הפנים, הוא מדבר על כל הגוף, רק הפנים זה החלק הגלוי, כי הרי כל יתר הגוף מחוצה, כן? גופו הקדוש נזדקך ונעשה קוטנות אור באלף. אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל כתוב, כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, אז כתוב, ויעש השם לאדם ולאשתו קוטנות אור עם עין. משה רבנו זוכה עכשיו למצב של זיכוך האור הזה. גופו הקדוש נזדקך ונעשה קוטנות אור באלף. והיה מוכן לזה מיום היוולדו. כלומר, באופן פוטנציאלי היה לו את זה מהרגע שהוא נולד. תראו מה הוא אומר כאן. כמו שנאמר, ותרא אותו כי טוב הוא. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה שנתמלא הבית כולו אורה. הרי שהתחיל מיד להאיר ונשלם לבסוף כי קרן אור אור פניו. בואו רגע נלך לבראשית. סליחה, לספר שמות, לידת משה. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. זה עמרם ויוכבד, כן? ותר האישה ותלד בהן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. כל החלק האחרון לא מובן בכלל. מה זה ותרא אותו כי טוב הוא? אמא שלו ראתה אותו כי טוב הוא. לא נדיר. תלכו לכל חדר יולדות. תראו שכשאישה יולדת ילד, היא בטוחה שהוא טוב. ברוב המקרים. ותרא אותו כי טוב הוא. אבל מה המיוחד פה? ותצפנהו שלושה ירחים. בגלל שהוא טוב, אז מה? שלושה ירחים זה מה שפספיק? הוא טוב עד שלושה. עד שלושה חודשים. למה לא פחות? למה לא יותר? מה? מה המשמעות של זה? תראו מה זה. אז קודם כל, מה זה ותרא אותו כי טוב הוא? אומר המדרש, מדרש רבה, ותרא אותו כי טוב הוא. תנא רבי מאיר אומר, שימו לב לרבי מאיר. שימו לב לשם של רבי מאיר. הוא מאיר, נכון? מאיר, עוד רגע נראה. תנא, רבי מאיר אומר, טוב שמו. רבי יושי אומר, טוביה שמו. זאת אומרת, הגמרא מביאה פה עכשיו, המדרש מביא פה עכשיו כמה דעות לגבי ההבנה, מה פירוש ותרא אותו כי טוב הוא. אז רבי מאיר אומר, זה היה השם שלו, טוב. כשנתנו לו שם, זה השם שנתנו לו טוב. רבי יושי אומר, זה לא היה טוב, זה היה טוב עם עוד שתי אותיות משם השם, טוביה. טוביה שמו. רבי יהודה אומר, הגון לנביאות. הוא טוב, זאת אומרת, היה לו את הפוטנציאל של להיות נביא. אחרים אומרים שנולד כשהוא מהול. ורבננה אמרה, זו הדעה החמישית פה, זוכרים חמש דעות. רבי מאיר, טוב. רבי יושי, הטוביה. רבי יהודה, הגון לנביאות. חכמים אומרים, אחרים אומרים שנולד כשהוא מהול. ורבננה אמרה, בשעה שנולד משה, נתמלא כל הבית כולו אורה. כתיב אחר, ותרא אותו כי טוב הוא, וכתיב אתם, וירא אלוהים את האור כי טוב. בספר בראשית, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האור, נכון? כתוב, ויאמר אלוהים יהי אור. ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. והנה, כשיולדת יוכבד את משה, ותרא אותו כי טוב הוא. אז כי טוב הוא, מה היה מיוחד טוב בו יותר מאשר בכל ילד אחר שנולד? הבית התמלא אורה. איזה אורה? מה זאת אומרת שהבית התמלא? ומאיפה בא האור הזה? מה המשמעות של זה? דבר מאוד עמוק, עוד רגע תראו. ותרא אותו כי טוב הוא, נתמלא הבית כולו אורה. אני אסביר את זה קצת עכשיו ככה במילים שלי, ואחרי זה נראה את זה, בואו נראה את זה שוב בדבריו של רבנו, של השלה. עוד רגע זה יתבהר. והיה מוכן לזה מיום היוולדו, כמו שנאמר, ותרא אותו כי טוב. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שנתמלא הבית כולו אורה. הרי שהתחיל מיד להאיר ונשלם לבסוף כי קרן אור. ואחת ממעלות נבואת משה רבנו עליו השלום על כל הנביאים היא, שהיה מקבל את הנבואה בלי רטט וביטול הכוח החומרי שבו. כמבואר העניין במקומו, והטעם בשביל שנזדקך חומרו, והוא אספקלריה המאירה. הזדקך חומרו. הדבר שמפריע לנבואה זה הכיסוי של הגוף. ככל שהגוף הוא יותר גשמי, יש מחסום בין החלק הרוחני, שזה הנשמה, לבין היכולת לקבל שפע נבואי או קשר עם הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, אז כתוב ברבנו בחיי, הוא מביא את המדרש, ויעש אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור. ועל דרך המדרש, קוטנות אור, בתורתו של רבי מאיר היה כתוב קוטנות אור. עכשיו, הרבה אנשים לא מבינים את זה נכון, זה מדרש. זה לא חס וחלילה שבספר תורה של רבי מאיר, כאילו היה לו ספר תורה מיוחד, היה ספר תורה של כל היהודים, והיה ספר תורה של רבי מאיר. לא. בספר תורה של רבי מאיר גם היה כתוב, ויעש השם לאדם ולאשתו קוטנות אור. מכיוון שאם זה היה כתוב באות אחרת, הספר התורה הזה היה פסול. אלא מה? מה פירוש שבספר תורה של, לא כתוב בספר תורה של רבי מאיר, אלא בתורתו של רבי מאיר. מכיוון שרבי מאיר הוא רבי מאיר, הוא מאיר, כן? אז לכן האור, הוא הסתכל פנימה לפנימיות של האור, והוא ראה את האור, רבי מאיר. אני אסביר את זה. אחרי החטא, אחרי החטא אדם הראשון, כתוב כך, ותיפקחנה עיני שניהם, למעשה הנחש אמר להם את זה גם קודם. אתם יודעים למה אלוקים המסר עליכם יכול מעץ הדעת טוב ורע? כי אם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע ונפקחו עיניכם, כלומר הוא גילה להם הנחש לפני זה שהאפקט של האכילה מעץ הדעת טוב ורע זה שינוי במערכת הראייה שלהם, בעיניים. ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ואכן, כשהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, כתוב, ותיפקחנה עיני שניהם, ומה הם ראו? וידעו כי ערומים הם. זה מה שקרה. כלומר, לפני זה הם לא ידעו, ועכשיו הם כן יודעים. הם היו ערומים גם קודם לכן. רק לפני זה הם לא היו מודעים לכך, וזה לא הפריע להם, ועכשיו זה כן מפריע להם. מה קרה? מה קרה? מה שקרה זה שחל שינוי בגוף שלהם. בעוד שקודם לכן, הגוף שלהם היה נראה אחרת. הייתה להם נשמה, אבל הגוף שלהם היה כותונת של אור. לא אור, אור. זה היה המצב הראשוני, כשאדם הראשון נברא, ולכן אם אדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא לא היה מת. כי רק גוף גשמי, יש לו נקודת התחלה ונקודת סיום. אבל כשהיה להם גוף של אור, לא אור, אז הם היו רוחניים. אז הגוף היה מתואם עם הנשמה ולא הייתה להם בעיה עם זה שהם לא לבושים. רק מהרגע שהגוף, האור הפך לאור, תקשיבו טוב כי הדבר הבא יפוצץ אתכם. האותיות אור קשורות למילה עיוור. עיוורון. אור, אותם אותיות. מה קורה? כשאתה רואה גוף פיזי, אתה מתבלבל, אתה מתעבר, אתה כבר לא רואה מעבר לזה. הדבר הזה תופס לך את כל תשומת הלב, ואז אתה עיוור, אתה לא רואה את הבן אדם באמת, אתה לא רואה את הפנימיות שלו. האור יוצר עיוורון. כשהיה אור, לא הייתה בעיה. כי הדבר הפיזי לא היה, הוא היה דבר טכני, הוא היה דבר טכני גם מאוד מאוד רוחני, אור. מהרגע שהוא אור והוא פיזי, הוא מחסה לגמרי את החלק הפנימי הרוחני. כשזה היה כותנות אור, אז הכיסוי לא היה כיסוי מסיבי של הנשמה והכל היה בסדר. אבל מהרגע שהם חטאו, ותרא האישה כי טוב העשב מאכל וכי תאווה, יש תאווה, תאווה עכשיו, מתלבשת על הכל ומסתירה את הפנימיות. ואז הם מרגישים שזה לא המצב הראוי, זה לא המצב הנכון. הם מתביישים. במה הם מתביישים? בזה שהגוף שלהם הופך להיות הדבר הדומיננטי ולא הנשמה. אז הנשמה מרגישה מושפלת, לכן היא מבוישת. מהרגע שיש אור, צריך לחסות את האור. למה צריך לחסות את האור? כדי לראות את הנשמה. כי אם אדם הולך בלי הלבוש, אז לא רואים את הנשמה, ואז היא מבוישת. כשמחסים את הגוף, אפשר לראות את הנשמה. דיברנו על זה בשיעור בפני עצמו, אם אתם זוכרים. ולכן הלבוש נקרא לבוש מלשון לא בוש. לבוש. אוקיי. בקיצור, המצב שלפני החטא היה מצב של אור. זה היה המצב הראשוני. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא לא ברא אותו על מנת להרוג אותו, אלא כדי שהוא יתקיים לנצח. איך הוא יכול להתקיים לנצח? אם הגוף התעדן והגיע למדרגה של אור. מה עשה את זה? הנשמה זיקחה את הגוף ברמה כזאת שהוא היה אור. וזה המצב שהולך להיות לעתיד לבוא, שיהיה תחיית המתים, לא יהיה גוף כמו הגוף שאנחנו מכירים, אלא הגוף הראשוני ההוא של האור שיכול לשרוד לנצח. בכל מקרה, בואו נראה עכשיו פה את מה שאומר רבנו בחיי. ויעש השם אלוקים לאדם ולשתוק קוטנות אור, ועל דרך המדרש, קוטנות אור, בתורתו של רבי מאיר, מכיוון שרבי מאיר, אנחנו עוד רגע נראה יותר על רבי מאיר, אבל רבי מאיר היה לו כוח של אור, הערה, לכן הוא הסתכל על האור, על המצב הראשוני של אדם הראשון, של לפני החטא. בתורתו של רבי מאיר היה כתוב קוטנות אור, והכוונה של בשם הקדוש ברוך הוא מיני מעלות ומאורות מן האור העליון שהיו בגן עדן, כעניין משה שזכה להם בהר. לשם משה הגיע. זה הפירוש. הפירוש הוא שמשה חזר למצב של אדם הראשון לפני החטא. ולכן קרן אור פנה, ולכן לא יכלו לראות אותו, כי זה היה מעורר הוד. זה לא דבר, לא מסוג של משהו שהעין הפיזית יכולה לראות. כי אין משה שזכה להם בהר. וממעלת המלביש, כלומר הקדוש ברוך הוא תוכל ללמוד מעלת הלבוש. כי הכוונה בהם לחיות לעולמים ולהיות כמלאכי השרת. הם לא היו צריכים למות אז, כי זה לא היה גוף פיזי. זה היה גוף אור. זה היה גוף של אור. זה היה גוף של אור לא גשמי ברמה המוכרת לנו עכשיו. בסדר? עכשיו, משה רבנו היה מוכן לזה מהרגע שהוא נולד, וכאן אני רוצה להראות לכם עוד דבר. סופר פנטסטי. בואו נראה קודם כל קצת יותר על רבי מאיר. בספר, בקבלה, שנקרא באר מים חיים, כתוב כך. על כן אמרו, בתורתו של רבי מאיר, כי כל כך היה גדול אור חוכמתו של רבי מאיר, אשר בעת אשר היה עוסק בתורה ומעיין בשכלו הרב, היה יורד אליו אור החוכמה ממלך העולם, ברוך הוא וברוך שמו, בשפע רב ובבהירות גדולה, והכל על ידי השכל הנעלם של הקדוש, החוכמה העליונה, והיה מתהפך האור להיעשות כולו אור, לרוב האור שקיבלנו לתוכו. ומתוכו האיר לחוכמה, האור הנעלם, האיר לחוכמה והשכל אשר בראשו של רבי מאיר. ועל כן אמרו, לא רבי מאיר שמו, אלא רבי נהוראי שמו. ולמה נקרא שמו רבי מאיר? שהיה מאיר עיני החכמים בהלכה. זאת אומרת, הוא לא רק שהיה לו שפע של אור, אלא הוא היה מאיר את האחרים. הוא היה גורם לאחרים לראות את הדברים בפנימיות. כי היה יורד אור החוכמה בשפע רב אליו, עד אשר היה מאיר בחוכמתו לחכמי דורו, והכל כאמור. עוד התבאר אומרם, בתורתו של רבי מאיר היה כתוב, קוטנות אור באלף. על פי מה שאמרו רבותינו מובא בילקוט ראובני, וזה לשונו. עכשיו שימו למה הוא אומר כאן. אור פניו של משה הוא מסוד קוטנות אור. שתיקן משה רבנו עליו השלום נפש הרע שבקלקולו של אדם הראשון הנקרא אור, והוא סוד עץ הדעת טוב ורע. אוקיי, אני אסביר את זה קצת, אם יש לכם עוד כוח ריכוז. היה עץ שם, היו שני עצים בגן עדן, נכון? עץ החיים? מה זה? זה התורה, עץ חיים מלמחזקים המחזיקים ותומכי המאושר. עץ חיים. יכול להיות. אנחנו מדברים עכשיו על מצב הרוח, אז כן. זה משפיע על הרוח. כן. היה עץ שנקרא עץ החיים. מה זה עץ החיים? זה התורה. העץ החיים שהיה בגן עדן. עץ החיים זה התורה. זה משה רבנו, כי משה, זכות תורת משה רבנו. בסדר? זכות תורת משה, עבדי. אז משה, התורה נקרא תורת משה. עץ החיים. עכשיו היה עוד עץ אחד. ליד עץ החיים. נכון? בתוך הגן היה עץ שנקרא עץ הדעת טוב ורע. בואו עכשיו נחלק את העץ לשניים, לטוב ורע. הטוב, זה כי לקח טוב נתתי לכם. הטוב שבעץ הדעת טוב ורע, זה התורה. כי לקח טוב נתתי לכם. הטוב זה התורה. מה האקסטרה בעץ הדעת הרע? עץ הדעת טוב ורע. קחו את האותיות ורע. אור. עץ הדעת טוב ורע. אז יש את הטוב, הטוב זה התורה. הרע זה האור. אותם אותיות בשינוי, נכון? שינוי הסדר. ורע, אור. משה רבנו, עם התורה, תיקן את הרע. וכשהוא תיקן את הרע, אז האור, לכן כתוב, כי קרן אור פניו. האור הפך להיות אור חזרה. כלומר, משה באמצעות התורה החזיר את המצב למצב שלפני חטא אדם הראשון, למצב שכולו אור. אין אור. האור זה אור.
אבל
רגע, לכן הוא זכה לזה, אבל בואו נראה, זה מה שהוא אומר כאן. אור פניו של משה הוא מסוד קוטנות אור. לפני שהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, לא היה להם קשר לעץ הזה, לעץ הדעת טוב ורע. כשהם אכלו, הם קלקלו. עכשיו, משה תיקן את הקלקול הזה. סוד פניו של משה הוא מסוד קוטנות אור, שתיקן משה רבנו עליו השלום נפש הרע, שבקלקולו של אדם שנקרא אור, הוא סוד עץ הדעת טוב ורע. היפוכו, כלומר סדר אחר של האותיות, אור. סוד עץ הדעת טוב ורע, היפוכו אור. ומי שנולד, התחיל לצמוח תיקון האורה. עד כאן, זה, כל זה מופיע בספר שנקרא עמק המלך, שמופיע בילקוט ראובני. ואומנם, במשה רבנו אדון הנביאים זיכרונו לברכה, היה זה בתמידות ובבהירות רב, עד שקרן אור פניו לעשות כולו אור בהיר בשחקים, מלא זיו ומפיק נוגה עד שיראו מגשת אליו. ואצל רבי מאיר לא היה זה כי אם בעת לימוד תורתו, הוא היה מאיר, זה נקרא בתורתו של רבי מאיר. זה לא היה, אצל רבי מאיר זה לא היה כמו משה רבנו, כי לא קם בישראל נביא עוד כמשה, אבל אצל רבי מאיר זה היה כשהוא היה בזמן שהוא לומד, וכל כך היה מתלהב ובוער ברשפי האש על הבת יה באהבת השם ובתורתו, עד שנהפך אור פניו לאור ממש, ולכן הוא נקרא רבי מאיר. מאיר. בסדר? אז האור, עץ הדעת טוב ורע, משה מתקן את הרע, והופך את האור, קרן אור. לכן קרן אור, שזה היה אור. כאן יש מדרש שמדבר על אדם וחווה, על הגוף של אדם. רבי לוי, בשם רבי מנסי אמר, תפוח עקבו של אדם הראשון היה מקהה גלגל חמה. העקב זה המקום הכי נוקשה באדם. כל הגוף הוא מאוד רגיש, אבל העקב היא כזו שאפשר לדרוך על דברים מאוד קשים, והעקב היא קשה. כלומר, היא כאילו הכי גשמית. זה המקום שהוא בסופו של האדם, הקצה של האדם, המקום שמחבר אותו לחומר, לגשמיות, לארציות. תפוח עקבו של אדם הראשון היה מכה גלגל חמה, היה יותר בהיר ומאיר מגלגל החמה. לפני החטא, לפני החטא. כל הגוף שלו, בוודאי, והפנים שלו על אחת כמה וכמה של אדם הראשון. אז זה כתוב במדרש, תפוח עקבו של אדם הראשון היה מכה גלגל חמה. ואל תטמע, בנוהג שבעולם אדם עושה שני דיסקרים, סוגים של מיני דברים שאדם צריך להשתמש בהם בביתו. אחת לו, ואחת לבין ביתו. של מי הוא עושה נאה? לא את שלו? כך אדם הראשון נברא לתשמישו של הקדוש ברוך הוא, וגלגל חמה נברא לתשמישם של הבריות. לא כל שכן שיהיה תפוח עקבו של אדם מכה גלגל חמה? ומה אם תפוח עקבו מכה גלגל חמה, קלסטר פניו על אחת כמה וכמה, של אדם הראשון. הרי על אדם הראשון נאמר שהוא נברא בצלמו, בצלם אלוקים בלעות. אז פניו היו האור גדול מאוד. משה רבנו אם כן זוכה לאור הזה. טוב, אני אדלג על זה כי הזמן שלנו פשוט מתארך יותר מדי. בואו נראה רק את הזוהר ונסיים בזה. ויאמר אלוקים יהי אור. הזוהר הזה נמצא בספר בראשית על הפסוק הזה. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. תראו מה אומר הזוהר. ודא איהו נהורה דברה קודשה בריחו בקדמיתה. וזהו האור שברא הקדוש ברוך הוא בהתחלה. זוכרים שרבנו בחיי חילק את זה? לאור הבסיסי שבו נבראה כל המציאות, והאור המורגש שיצא מתוך החושך. עכשיו הזוהר אומר שיש קשר בין שני האורות האלה. וזהו האור שברא הקדוש ברוך הוא בקדמיתה, והוא נהורה דעינה, והוא מאור העיניים שנותן אפשרות לעין לראות. והוא נאורה דאחזי קודשא בריך הוא לאדם קדמה, זה האור שהקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון והראה לו את כל הדורות כולם, כלומר הוא ראה מסוף העולם ועד סופו, וחזי בא, ואהבה חזי בא מסייפה אלמה ועד סייפה אלמה, היה רואה מסוף העולם ועד סופו, והוא נאורה, אותו אור דאחזי קודשא בריך הוא לדוד, והיה משבח ואומר בתהילים, מה רב טובך אשר צפנת לראיך, כי הוא ראה את כל מה שהקדוש ברוך הוא הראה לו, והוא נאורה דאחזי קודשא בריך הוא למשה, בסוף ימיו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה לא תיכנס לארץ, אבל תעלה להר ואני אראה לך את כל הארץ. אז הוא הראה לו מן הגלעד ועד דן. ובשעתא דחמא קודשא בריך הוא דיקום ונתלתא דורך חייבין, בשעה שראה הקדוש ברוך הוא שיהיו בעולם שלושה דורות של חוטאים, בעשרת הדורות הראשונים היו שלושה דורות של חוטאים, ב-20 הדורות הראשונים, ואינון, והם, דרה דאנוש, דורו של אנוש שעבדו עבודה זרה, ודרה דתופנה, התופנה זה תרגום של המילה מבול בארמית, זה תופנה, דור המבול, ודור הדפלגה. ודור הפלגה. דור הפלגה זה הדור שבנו את מגדל בבל. אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה. גניז לה, בגין דלא ישתמשו בה. גנז את האור הזה, זה האור הגנוז. כך אומר הזוהר, זה מופיע גם במדרש. בואו נראה הלאה. ויהב יתה קודשה בריחו למשה. וישתמש בה תלת הירחין. דישתרון להם יום העיבור הדילי. נתח עכשיו פה הוא מגלה את הסוד, הזוהר, של האור של משה. זוכרים שכשנולד משה, התמלא כל הבית כולו אורה, ושאלנו מאיפה התמלא כל הבית כולו אורה, ולמה ותצפנו שלושה חודשים, אז הפתרון לזה נמצא כאן בזוהר הזה. יאיב יתה קודשה בריחו למשה, כשמשה נולד, וישתמש בית תלת הירחין, דישתרון להם יום העיבור הדילי. מה הוא אומר כאן? שלושת החודשים שאחרי שהוא נולד, האור הזה היה בבית. ותראה אותו כי טוב, זה לא רק בשעה שהוא נולד, זה נמשך לאורך כל שלושת החודשים שהיא הצפינה אותו בבית. למה אחרי שלושה חודשים היא לא יכלה יותר להצפין אותו והיא שמה אותו בטבע? מאוד מעניין. ותצפנהו שלושה ירחים. כן, זה הפסוק. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלת בן, ותר אותו כי טוב, ותצפנהו שלושה ירחים. יונתן בן עוזיאל מתרגם את זה על פי המדרש, ועל פי מה שראינו בזוהר בקבלה, תראו מה הוא אומר. והתעברת איתתה, ותר האישה ותלת בן, והתעברת איתתה, וילדת ביר, וילדה בן, בסוף שיט הירחים. משה רבנו נולד בהיריון מקוצר. הריון רגיל הוא הריון של 9 חודשים. משה רבנו נולד אחרי 6 חודשים. הוא נולד בהיריון מקוצר. הכלל הוא כזה שאם תינוק נולד, עובר, נולד במהלך החודש התשיעי, מאז שנגמרים 8 חודשים לאורך החודש התשיעי, הוא יכול לשרוד. הוא פג, אבל הוא יכול לשרוד. גם בתקופה הקדומה לפני הפגיות ולפני היכול. הוא יכול לשרוד. אם הוא נולד במהלך החודש השביעי, זאת אומרת, מסוף החודש, החודש השמיני, מסוף החודש השביעי עד תחילת החודש התשיעי, הוא לא יחיה. הוא לא יחיה כי יש איברים שונים שמתפתחים בקצבים שונים, ולכן אין סיכוי שהוא ישרוד. אם הוא נולד במהלך החודש השמיני. אבל הדבר המפתיע הוא שאם הוא נולד בחודש השביעי, יש סיכוי סביר שהוא כן יחיה. זאת אומרת, בחודש השמיני לא, בחודש השביעי כן. מה זה החודש השביעי? מאחר שנגמרים 6 חודשים, לאורך החודש השביעי. משה רבנו נולד אחרי 6 חודשים. שלמים. נשארו לו מההיריון שלו 3 חודשים. שלושת החודשים האלה זה הזמן שהיא יכלה להצפין אותו. כי המצרים הרי עקבו, כי היה עצב מלכותי, כל הבן הילוד הירות השליחו, אז כל אישה בהיריון היו מיד רושמים שהיא בהיריון וצופים מתי היא תלד. 9 חודשים. אז היא יכלה להצפין אותו 9 חודשים, לא יודע, היא שמה קרית ככה שלא יראו שהיא לא בהיריון כבר, והיא הצפינה את הבייבי. 3 חודשים. לאורך כל 3 חודשים האלה היה אור בבית. האור ההוא. וזה נקרא ותרא אותו כי טוב. כי הרי ביום השמיני לילדתו היו צריכים לעשות לו ברית. אמנם הוא נולד מעול, אבל היה צריך לעשות לו עטפת דם ברית. וצריך היה לתת לו שם, נכון? אז שעשו לו ברית, חשבו מה השם הכי טוב שלו. טוב. כי אור, האור הוא טוב, נכון? טוב, טוביה וכן הלאה. לכן נתנו לו את השם הזה. אלה, זה הסוד של 3 חודשים. זה מה שאומר פה הזוהר. תראו מה אומר פה יונתן בן עוזיאל קודם. והתעברת איתתה וילדת ביר בסוף שיט הירחין, בסוף 6 חודשים, וחמת יתה הרי ארום בר קיומה, היא ראתה שהוא ישרוד, הוא בר קיום, ואתמרתה, היא שמרה אותו, תלת ירחין, 3 חודשים, דסחומאון 9, שביחד הם 9 חודשי הריון. כתוב פה אבל הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. עכשיו הזוהר אומר את זה, נכון ראינו פה, ויאיב יתה קודשה בריחו למשה וישתמש בתלת הירחין וישתרון להם מיום העיבור הדידי. כמה דעת אמר? ותצפנהו 3 ירחים. אז מכאן יונתן בן עוזיאל לוקח את זה שנשארו 3 חודשים. 3 חודשים מההיריון. לכן היא יכלה לשמור אותו 3 חודשים נוספים. ובתר תלת ירחין אחרי 3 חודשים על קמי פרעו נטל לקודשה בריחו מיני. כשבת פרעו לקחה אותו והכניס אותו לארמון של המלך פרעו, אז נלקח ממנו האור הזה. כי האור הזה לא ראוי שיהיה בבית פרעו. נלקח ממנו האור הזה. עד דקיים על תורה דסיני לקבל האורה. הייתה עד שהוא עמד על הר סיני לקבל את התורה, ואהדר להאו נאורה, ואז הוא החזיר לו את אותו אור שהיה לו איתו בשלושת החודשים הראשונים לחייו, והשתמש בה כל יום הוי. והשתמש בה לאורך כל ימי חייו, מכאן ואילך, עד 120. ולא יאכלו בני ישראל למקרב בעדי עד יהב למסווה על ענתוי. ולא יאכלו לראות אותו עד ששם מסווה על פניו, כמה דעת אמר, ויראו מגשת אליו, והתעטף בכתלית, הדאו דכתיב, עוטה אור כסלמה, זה כבר משהו אחר, קשור לקדוש ברוך הוא, שכביכול כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב בפסוק בתהילים, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה, זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. סמלה, כלומר, כיסוי, לבוש. יש דבר אחרון שהייתי רוצה להראות לכם כאן, פשוט אי אפשר בלי זה, מה העניין? את צריך לדעת שהאור הזה לא קיים רק אצל משה, הוא קיים אצל, היה קיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, רק אצל משה זה היה שונה. יש גמרא במסכת מידה בדף למד, למה הוולד דומה במעי אמו? העובר. לפנקס שמקופל ומונח, ונר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. כל עובר לאורך תשעת חודשי ההיריון, יש לו נר שדלוק על ראשו, זה לא נר אמיתי. אחרת היה שם השריפה. האור של השלהבת של הנר, כי נר מצווה ותורה אור, על ראשו, ודרך האור הזה הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, כמו שהקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון, את כל הדורות, מסוף העולם ועד סופו, כמו שהוא הראה למשה. זה האור הזה. ומלמדים אותו כל התורה כולה. כי האור שאיתו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה בראשית, בחוכמתה. החוכמה זה חוכמת התורה. הסתכל באורייתא וברא עלמא, וזה הדבר שמשה קיבל. כשמשה הוריד את התורה, הוא התחבר לאור הזה. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פי ושוכח את כל התורה כולה, וזה כל אחד ואחד מאיתנו. כולנו ידענו את כל התורה כולה כשהיינו בתשעת החודשים, ואז קיבלנו סתירה ושכחנו, ועכשיו כל החיים שלנו אנחנו שואפים, וזאת הסקרנות והרצון להחזיר לעצמנו את אותו נכס, שהוא החיבור לתורה. בסדר? בכל מקרה, זה האור. והאור הזה היה אצל משה רבנו כנראה בעוצמות גדולות מאוד. אז בגלל שמשה הוא נותן התורה, מקבל התורה, זה שהקדוש ברוך הוא בחר בו להוריד את התורה, אז כשמשה נולד, האור הזה המשיך. בדרך כלל כשתינוק נולד, אז כאמור, בא מלאך וסותרו על פיו, וכל העסק הזה נעצר. זה לא משנה אם הוא נולד אחרי 9 חודשים, או אחרי 8 חודשים, או אחרי 6 חודשים. אצל משה רבנו באופן חריג, האור הזה המשיך. לאורך כל 9 החודשים, כלומר גם ב3 חודשים שהוא כבר היה בחוץ, וזה הפירוש שנתמלא כל הבית כולו אורה. והאור הזה הוא האור שאיתו, אותו הוא קיבל, אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא החזיר לו אותו כשהוא קיבל את התורה, כשהוא הוריד את התורה. הוא קיבל את האור הזה, וזה האור שקרן מפניו, כאשר למעשה משה חוזר למצב של אדם הראשון לפני החטא. וזאת הסיבה גם, וזה מסיים, שכשמשה רבנו מת בסוף התורה, כתוב וימות שם משה עבד השם, אף אחד לא ראה שהוא מת. כתוב וימות. אף אחד גם לא, אין קבר. אין גופה. אין קבר. ויקבור אותו, הקדוש ברוך הוא קבר אותו. כי לא היה צריך לקבור גוף פיזי, היה צריך לקבור גוף של אור. גוף כזה לא צריך לקבור בקבר רגיל, אלא יש לו קבורה אחרת, שהקדוש ברוך הוא הקברן שלו בעצמו. וזה זה, זה מין, משה רבנו זכה למצב של להגיע לאדם הראשון, לתקן את קוטנות האור מאור ועיוורון לאור של ראייה אמיתית של הדברים, וזה משה רבנו עליו השלום. אצל אליהו הנביא יש משהו דומה, למרות שעדיין יש לו גוף, אבל זה לא אותו דבר. לא קם בישראל נביא עוד כמשה. הוא היה יותר מכל הנביאים, כולל מאליהו הנביא. אליהו הנביא לא מת בכלל, אבל משה רבנו כתוב עליו שהוא מת. אגב, ברמב"ם כתוב שזה לא בדיוק ככה. כתוב אמנם בפסוק וימות כי מבחינתנו, הואיל והוא לא נמצא איתנו, כאילו הוא מת. אבל למעשה אומר הרמב"ם, הקדמתו ליד החזקה, והיה המקרה הוא שקרה הוא מבחינתנו מוות, אבל הוא כשלעצמו עלה ומשמש במרום, הוא מצטט את המדרש, משה רבנו עלה ומשמש במרום, הוא לא מת, כי לא, הוא לא היה צריך למות. הוא לא היה צריך למות בגלל... ואתם יודעים מה? אני מחר, בעזרת השם, אני רק עושה לכם פרומו למי שירצה מחר ככה לפנות את הזמן ולשמוע את הזום. אז מחר, בעזרת השם, אני הולך לתת שיעור על פרה אדומה. מכיוון שזה פרשת פרה, זאת אומרת, ההפטרה של השבוע זה פרשת פרה. ושם נמצא סוד עניין תחיית המתים. ומשה רבנו שיודע את הסוד הזה. וכתוב שרק משה רבנו קיבל את הסוד של פרה אדומה. למה? כי רק משה רבנו זכה למצב הזה שהוא אין עליו, לא חל עליו עניין של טומאת מת. רק משה. בגלל כל הדברים שלמדנו כאן עכשיו. זאת אומרת, אז יהיה המשך. מי שישמע את השיעור של מחר, זה ישלים לו הרבה מאוד דברים שלא הספקנו עכשיו, למרות שהשיעור הזה היה מאוד ארוך, אבל אי אפשר להספיק הכל. אז זהו, אלה הדברים להיום, ומחר, בעזרת השם, נדבר על העניין של פרה אדומה.